עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר. טוב, מאזינים יקרים, אנחנו בתוכנית ככה של תשעת הימים של עצות מהחיים. אנחנו עם הטכנאי שלנו אורי כהן, עם שלומי פולק המפיק. ובימים האלה כולנו רואים את מפגיני השמאל שקוראים דברי נאצה, שלא לומר הסתה, כנגד ראש הממשלה. כולנו רואים את ה... בגץ שהשתלט על המדינה, עושה ככל העולה על רוחו, בלי להתחשב אפילו במה יגידו. קבוצה של אנשים שלא נבחרו, וכולם כולם לשמאל המדינה, כולם לשמאל הדת, אנטי דת. כולנו ראינו את המלחמה השיטתית נגד כל מה שריח יהדות נודף ממנו. אבל אני רואה את ההתפרקות, התפרקות חברתית, התפרקות רוחנית, התפרקות של אידיאליזם, התפרקות של... ממשלה, של כנסת, של דמוקרטיה, של מדינה שרק לפני 76 שנה התיימרה להיות קץ הגלות או התחלת דגאולה. הגמרא מנמקת את החורבן, חורבן הבית, בסיפורים כמו בר קמצא ובר קמצא. מה יש בסיפורים הללו שנתפסים כסיבה לדבר כל כך גדול כמו חורבן הבית וכמו הגלות? אני חושב שזה המיומור. כאשר אדם ממורמר, הוא משדר אנרגיות לא טובות לסביבה. כאשר קבוצה ממורמרת, האנרגיה הזו משפיעה על כל הציבור. כאשר כל הציבור ממורמר, הוא למעשה רוצה את החורבן. הוא רוצה את הקץ. הוא רוצה את ההתפרקות. כך היה לפני 2000 שנה, כאשר יהודים, הם שרפו את התבואה בירושלים, ולמעשה פגעו באחיהם הלוחמים, שעמדו מול הרומאים. החלישו אותם, ולבסוף הרומאים אכן חריבו ושלחו את כולם, אלה כמו אלה, לגלות. וכך זה מתחיל להיות כאן. מזה כמה שנים אני רואה את הירידה ואת ההתפרקות, אבל לאחרונה, בעקבות שלושת מערכות הבחירות, אבל לא רק במדינה, גם בתוך הציבורים שלנו, גם המחלוקות שיש, אני רואה את ההתפרקות הזו וחושש כל כך. בתשעה באב, עוד יומיים, בלילה, אני משדר מזה כמה שנים, משעה עשר עד חצות, כמו התוכנית שלנו, רק שזה יוצא ביום רביעי. זה תמיד תוכנית מיוחדת, כי היא משהו אחר, היא ללא פרסומות, היא ללא... חדשות, פשוט אני צריך לדבר שעתיים, אני תמיד בפחד גדול, אבל פחד שתמיד מתגלה כפחד שווא, כי הרבה מאזינים מתקשרים ומספרים סיפורים שבשום זמן שהוא לא מספרים. שנה אני רוצה לשוחח על הסיבה לחורבן הבית, ואני מזמין כל אחד לספר, להתקשר, לספר סיפור אולי על עוול שעבר, סיפור על פגיעה, סיפור על מימור, אבל גם סיפורים של תיקון עוולות, סיפורים של סליחה ומחילה, וסיפורים של בנייה. זה יהיה בניין הבית מול חורבן הבית, ואני מאוד מקווה שיהיה לנו תהיו כאן בתשעה באב, אחרי הקינות, אין מה לעשות, נשארים בבית, אנחנו נהיה שם. אנחנו נצא לפרסומות, ולאחר מכן יש לי סיפור מאוד מאוד מיוחד על מרן הרב עובדיה יוסף ועל תשעת הימים. קשור איכשהו לתשעת הימים. סיפור על סגולה, על נס, סיפור מאוד מאוד, מאוד מיוחד. תשארו איתנו אחרי הפרסומות. קוראים לסיפור האבן שירדה מהלב.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי.
כל חי ודוד פדידה מציגים.
הילדים מוכנים! הכל עליו!
הקול הבא 3, ההרשמה נפתחת. אולי אתה תהיה הקול הבא במוזיקה היהודית.
בי ספק, מוטי רוטמן!
להרשמה שלחו מייל להקול הבא strudel@gmail.com. הקול הבא בעונה שלישית מפתיעה ודרמטית. בקרוב, במוצא שחי עם מנחם טוקר. הקול עכשיו בלוטו הפרסים גדולים במיוחד. בלוטו 30 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 60 מיליון שקלים. ימבה! המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. מעוניינת בתואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב? הגעת למקום הנכון. תבונה, לימודי תואר לבנות, מסגרת חרדית בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מגוון רחב ומותאם של מסלולים, הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע, בשילוב לימודי קודש ממיטב המרצים. תואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב, לפרטים והרשמה, כוכבית 3463. תבונה, כוכבית 3463.
מצפון, הוותיקה והטעימה בעיר, בקשרות המעודרת של רב לנדו. ועכשיו במבצע אש, מגש לארג' 8 משולשים, רק 25 שקלים. להזמנות 03-574-6601. 03-574-6601.
ספה, שלושה מושבים עם שני ריקליינרים ב-1,790 שקלים בלבד, במקום 4,290, רק במרכז הספות, כוכבית 6631.
אמצע שבוע או סופש, הפתעה או ירח דבש. במחיר כזה, לא נשארים בבית. יוצאים עכשיו לחופשה במחיר אטרקטיבי. ברשת מלונות ציפורי קלאס, כוכבית 3044, כוכבית 3044.
מריחים את זה?
בין הזמנים קיץ חי.
בקרוב. עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי
ילדר שלום. כשקראתי את ספריך ניסים מספרים על עצמם, ידעתי שאני צריכה לשלוח לך סוף סוף את הסיפור שמסתובב במשפחתנו, ופשוט מחכה להישלח אליך. אני בת למשפחה חסידית. אבא שלי משתייך לחסידות ידועה, וככל חסיד הוא קשור לאדמור שלו. בימי הבחרות שלו התקשה מעט בשידוחים, וכשאני אומרת התקשה בשידוחים, בטח אתם חושבים על גילאי 30 פלוס, אז תקחו פרופורציות, הוא בסך הכל היה בן 22. אצל הליטאים והספרדים זה גיל נורמלי לנישואין, אבל בחסידות של אבא שלי נהגו, ועדיין נוהגים, להינשא בגיל 18. כך שלחברים שלו היו כבר בין 2 ל-3 ילדים, והוא עדיין רווק. טבע הדברים, מכיוון שרוב חבריו התחתנו, הוא מצא עצמו מתעניין בדברים אחרים. הוא הגיע בדרך לא דרך לשיעור המפורסם של הרב עובדיה בבית הכנסת היזדים. היה זה לפני 40 שנה. מותר ימים מראהו של בחור חסידי בשיעורו של הרב עובדיה לא היה נפוץ. כמובן שהוא זכה למבטי תמיהה, מה הוא עושה שם? אבל ברגע שאבי הגיע פעם אחת, כמו שאומרים, הציץ ונשבע. מה שמשך אותו לשיעורים של מרן הרב עובדיה היה שילוב בין הגאונות שלו, שליטתו המוחלטת בכל התורה כולה, והיכולת שלו לומר הלכות מסובכות בשפת עם, תוך טיבול סיפורים מרתקים בצורה משובבת נפש, לעתים מרגשת ולעתים מצחיקה הדמעות. באחד משיעוריו שהתקיים בתשעת הימים, דיבר הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, על מנהגי האבילות. הוא אמר כי מי שלא בוכה ומוריד דמעות בתשעה באב, הוא בעל לב של אבן. עם זאת, הרב עובדיה התבטא באופן נחרץ כנגד הנוהגים אשכנזים, הנוהגים שלא להתרחץ בתשעת הימים. איזה קטע מצחיק במיוחד, ששנים לאחר מכן נאמר שוב על ידו ואף הוסרט, בו הביע הרב עובדיה תמיהה על המנהג האשכנזי שלו להתקלח. הוא טען שזה לא כבוד הבריות, והסביר, תלכו, תראו בבני ברק, לא מתרחצים. חוץ מהכבוד, אמר לכל צחוקו של הקהל, לא מריח טוב, ככה התורה רצתה. אז הוא המשיך, אני רציתי לכל הפחות קצת להתיר, אמרתי, אשכנזים יכולים להחמיר על עצמם ולהתרחץ במים קרים, התרחצו במים קרים. שמע הרב שלמה, הרב הגאון שלמה זלמן נוירבך, ככה אומר הרב עובדיה עליו השלום, כעס מאוד, איך אני מקל במנהגים שלהם, פחדתי, לא רציתי להתעסק עם האשכנזים. אז האשכנזים יהיה להם משלהם, יחמירו, שאני אתחיל להתקוטט עם האשכנזים גם כן. כדאי לכם לחפש את הקטע הזה, הוא מצחיק גם אשכנזים. מי שהכיר את מרן הרב עובדיה יודע שלא היה לו שום כוונה להתבטא נגד עדה כזו או אחרת. ככה הוא היה מתבטא גם כלפי הלכות של פוסקים ספרדיים חשובים עליהם חלק. הכל מתוך אהבה ומתוך רצון למשוך את לב השומעים, דבר שהצליח בו ללא ספק. אבא שלי ישב והתגלגל מצחוק כמו כולם. אך מצד שני חש את המבטים נעוצים בו, כי אם הרב עובדיה היה משתמש בבדיחות, הפעם אבא שלי הרגיש שהוא הבדיחה. מסתבר שהרב עובדיה ברגישותו קלט את הבחור האשכנזי שיושב בקהל. ומיד לאחר הדרשה אמר לעוזר שלו, תביא את הבחור האשכנזי שם עם הפאות, תגיד לו יבוא אליי עכשיו. אבא שלי ניגש אליו בחשש מה. הרב עובדיה אמר לו, אל תפחד שצחקתי על אשכנזים, אני צוחק על כולם, זה לא בכוונה לפגוע. אבא שלי התרגש הדמעות, מכך שגאון גדול כמו הרב עובדיה שם אליו את ליבו. ואמר, כבוד הרב, אני גם צחקתי כמו כולם, זה בסדר, מגיע לנו אשכנזים שיצחקו עלינו קצת. זה מצא בעיני, חן בעיני הרב עובדיה, והוא העניק לו כמה סתירות חזקות של אהבה. אחר כך שאל, למה באמת הגעת לפה לשמוע אותי? אבא שלי אמר לו, אני באתי פעם אחת, ומאז אני לא יכול להפסיק, אני מאוד אוהב את השיעורים של הרב. הרב עובדיה היה מאוד מרוצה, ואמר לו בחיוך, רק שלא תלך לאשכנזים להגיד להם מה אני אומר כאן. ואז הוא צחק וברך אותו בהצלחה, בלימוד, בירת שמיים. אבא שלי החליט לנצל את ההזדמנות ואמר, כבוד הרב, אני צריך ברכה ממך כי לא מצליח לי למצוא זיווג. הרב הסתכל עליו, לא מבין כמה אתה? אני בן 22, אמר אבא שלי. חבל שלא באת בגיל 14, אמר הרב עובדיה לכל צחוקם של הסובבים. אתם החסידים מתחתנים כמו מעריסה, מה הלחץ? כל החברים שלי התחתנו, אמר אבא שלי. כבר יש לי הם שני ילדים, זה לא פשוט בשבילי. הרב עובדיה ראה שלא הצליח להצחיק פה את אבא שלי, ואז אמר לו, תראה, אני לא כל כך נותן סגולות, אבל אשכנזים מאמינים בסגולות, אני אתן לך סגולה בדוקה. תלך עכשיו אל הקבר של האור החיים הקדוש, זכרו יגן עלינו, תתפלל מכל הלב לזיווג, ולאחר מכן תיקח משם אבן שמונחת על המצבה. תבטיח שכאשר תיוושה, תחזיר את האבן לקבר. אבא שלי הודע לו נרגשות, ולא חיכה אפילו רגע אחד. אישר מהיעזדים הוא לקח מונית לכיוון קבר אור החיים הקדוש. לפני 40 שנה ניתן היה להגיע לשם, גם באישון לילה. הוא התפלל חצי שעה מקירות ליבו לזיווג הדוגון. לאחר מכן נטל אבן שהייתה מונחת על המצבה, אחת מני רבות, הניח בכיסו ושב לישיבה. ויהי בוקר, לאחר התפילה, קוראים לו בחורים לטלפון הציבורי, אז לא היו מכשירים סלולריים. ההורים שלו אומרים לו, הציעו לנו לפני שעה הצעה טובה. למרות שאנחנו מכירים את המשפחה, וזה מאוד מאוד נראה לנו, אנחנו צריכים כמה שעות לברר למה הם מסכימים לקחת בחור כזה מבוגר. אז תהיה בסביבה שנוכל להודיע לך על פגישה. מי שמכיר איך זה הולך אצל חסידים, נושא הפגישה הוא הדבר הכי פחות רלוונטי. כבר באותו הערב ההורים נפגשו ביניהם, סיכמו על כספים, ואז התקשרו אל אבא שלי לבוא לפגישה. הוא נפגש במשך 3/4 שעה, ולאחר מכן יצא והודיע להוריו שזה בסדר, מכיוון שגם הקלה יצא והודיע אותה הודעה להוריה, אז הם עשו וורט על המקום. וכך, פחות מ-24 שעות, מאז ברך אותו הרב עובדיה, הוא מסר בידו את הסגולה, מצא עצמו אבי מרווק חסידים מבוגר, בן 22, לחתן צעיר, שמח ומאושר לבת 18 פחות חודש. עם מי העיקר? כמובן שכבר למחרת מיהר אבי לקבר של אור החיים, הקדוש להניח את האבן על מקומה ולהודות לבורא עולם על כך שבזכות הצדיק נושא. במוצאי שבת הוא הגיע לשיעור הקבוע של הרב עובדיה, הוא בישר לו בתום השיעור שהסגולה כבר עבדה והוא מאורס. העובדיה שמח, הוא לא ידע את נפשו, הוא חילק לו סתירות שאיש אינו זוכר כמותם. אבל הסיפור לא נגמר. 39 שנים עברו, להוריי נולדו 10 ילדים, אני ביניהם. וכמו אבא שלי, גם אני מצאתי את עצמי מגיע לגיל המופלג, 21. אצל ליטאיות זה נורמלי, אצל חסידיות זה עלולה להיות צרה כפולה. והנה הסיפור שלי שהתרחש לפני כשנה ורבע, שבוע וחצי לפני ל"ג בעומר תשע"ט. אבא שלי שהיה קשור לרב עובדיה יוסף עד פטירתו ונהג ללכת באופן קבוע לשיעוריו, הפך למעשה לשכנו לאחר הפטירה, מאחר ואנחנו גרים בשכונה הסמוכה לקברו. אבא שלי החליט שבשבילי הוא יעשה שוב את הסגולה הזאת שאמר לו הרב עובדיה יוסף, רק שהפעם הוא לא ילך לקבר אור החיים הקדוש, כי אם לקברו של מי שראה כמורו ורבו, חוץ מאדמור שלו, מרן רבי עובדיה יוסף שליטה. זה זכר צדיק וקדוש לברכה. היה זה יום שני, הוא הלך לציון של הרב עובדיה שנמצא מרחק דקות הליכה מהבית שלנו, התפלל על זיווג שלי, ולאחר מכן נטל אבן מהקבר ושם בכיסו. באותו זמן הייתה הצעה מסוימת על הפרק. לאחר שאבי שב מהקבר, הוא התקשר לחבר שלו, שגם כן מכיר את הבחור המוצא, כדי לברר אצלו עליו. החבר שואל אותו, ולמה אתה שואל על בחור הזה? למי? לי, יש לי בת בשידוכים, אמר אבא שלי. יש לך בת בשידוכים? גם לי יש בן בשידוכים. אנחנו מכירים אחד את השני. אולי הם מתאימים? ככה, בפרצוף. טוב, נברר, אבא שלי אמר, מי נעימות? יום רביעי בערב אני חוזרת מבני ברק, שבאותה תקופה הייתי שם בכל יום רביעי. בדרך אני מתקשרת לאמי ושאל אותה, מה עם ההצעה ההיא שבגללה אבי התקשר לחבר? אמא שלי עונה שההצעה היא ירדה מהפרק, אבל ברוך השם כבר יש הצעה אחרת, וכשאני אחזור היא תגיד לי. לצורך ההבנה של הסיפור וחידוד הדברים, אני אציין מספר עובדות. ראשית, למרות שהוריי משתייכים למגזר החסידי, שם נהוג לעשות פגישה אחת, אמי הודיעה שהיא לא רוצה רק פגישה אחת, אלא לפחות שתי פגישות. ובכל מקרה היא אמרה, אנחנו לא נסגור וורד באותו יום, אלא נשען על זה לילה. שנית, ספציפית, לבחור ההוא, אביו לא היה בקו הבריאות, ולמרות שההצעה הייתה רצינית, מחר יום חמישי, לא סוגרים ווט, כי אבא שלו יכול לדבר רק אחרי 11 בלילה. שלישית, עד עכשיו אבי מעולם לא נתן את המספר דור ישרים שלי, כי הוא רצה לתת רק אחרי שהוא בטוח שהוא מעוניין בהצעה. חזרה ליום רביעי בלילה. תוך כדי שההורים שלי מספרים על הבחור, מתקשר אביו של הבחור ומבקש את מספר דור הישרים שלי, ואבי נותן לו. ביום חמישי בצהריים נקבעה פגישה לאותו יום בערב. חזרתי מהפגישה, ידעתי שאין שום צורך בעוד פגישה. זה הבחור, וחבל סתם למרוח. אבא שלי דיבר לאחר פגישה גם הוא עם האבא של הבחור, מסתבר שגם הוא רוצה, ולא חשב מלכתחילה על שתי פגישות. בשעה 11:15 בלילה, אבא של הבחור מתקשר, להגיד שאם שנינו רוצים, אז לא דוחים. הם גרים קרוב מאוד לירושלים, ותוך חצי שעה הם אצלנו. ובאחד בלילה, סגרנו וורט. 24 שעות. ביום שישי, אבי בא כבר לציון של הרב עובדיה, להחזיר את האבן שלקח, סליחה, ביום שני, 48 שעות, או לפני שעלתה ההצעה. כיום, אנחנו כבר נשואים 7 חודשים, ברוך השם, עד 120. זה הסיפור על גדול הדור המיוחד, מרן רבי עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, על הסגולה שלו שהועילה בחייו לאבי, ולאחר פטירתו, הועילה לי. אני חושבת שיהיה נכון לספר את הסיפור הזה בימי 9 הימים. כי הקשר הראשוני בין אבא שלי לבין מרן רבי עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, נוצר בדיוק בימי 9 הימים, לפני 40 שנה. בזכות רגישותו של מרן רבי עובדיה ודאגתו לכך שהבחור האשכנזי לא ימצא את עצמו, נפגע מהדברים שלו. בימים אלה שצריך לחזק דברים שבן אדם לחברו, זה עוד מסר גדול. על גדול עולם שמתעניין בתחושה של בחור צעיר. ובזכות ההתעניינות הזו, זכה אבי להינשא ולבנות בית נאמן ופואר בישראל. ו-40 שנה לאחר מכן, או 39 שנה לאחר מכן, זכיתי גם אני לכך. אני חושבת שהשם ההולם את הסיפור שלי הוא האבן שירדה מהלב. מליבו של גדול הדור, מרן עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. מליבו של אבי שיחיה, ומהלב שלי.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חיים תמיד.